ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כיוון שעוסקים בלימוד התורה בהלכות שבת בסוגיות שנוגעות לנו כחיילים גם כן בישיבת הסדר, חוץ מהשאלה הכללית אני רוצה לעסוק בשאלה שפעמים רבות עסקו בה בצבא בזמן מלחמה, בדברים שאני ראיתי שיצאו מבצע עופרת יצוקה, יצא חוברת של הרבנות ועסקה בשאלה הזאת. לא ראיתי את זה עכשיו. השאלה היא גם כן שאלה רגילה ומבצעית רגילה פעמים רבות. השאלה היא, חייל יוצא לפעולה לשכב מערב למשל, והוא כמובן צריך לקחת איתו את מה שהוא צריך לצורך המבצעי, נשק, אפוד, גם דיסקית שדנו בזה, אבל ופלות הוא לא חייב. אם נגיד שזה משפר לו את הצורך המבצעי, יש מקום לדון בצד המבצעי. סידור זה בוודאי לא צורך מבצעי. להתפלל, אפשר להתפלל וצריך להתפלל תמיד יהודי גם בלי סידור. דוגמה שהרב גדי כרב צבאי בגצר גולני אומר לקחת תפילין ליום ראשון. זאת שאלה גדולה מאוד שנוגעת לצבא, האם אפשר לקחת. בהלכה היומית, אני חושב עכשיו מי שלומד את עמוד היומי רואים שזה הגמרא, אבל שולחן ערוך פסק שלהוציא ספר תורה ביום טוב זה נקרא לא לצורך, כי תראו לא לצורך, חתו מתוך שהותרה לצורך הותרה גם שלא לצורך, זה מוגדר בשולחן ערוך כלא לצורך. דוגמה שנייה, נניח בבית חולים יש מחלקת טיפול נמרץ, ושם צריכים מים משום מה לחולים. ברור שאי אפשר להעמיד מים במקום שיש להעמיד מיחם בשבת, להעמיד את המיחם הזה ודאי שיהיה מותר משום פיקוח נפש. יש שאלה גדולה שראיתי איזה בדפים הנפלאים שהרב שלמה ערך, זה שאלה האם חולה שיש בו סכנה רוצה לשתות כוס תה. הכוס תה הזה זה לא שאלה שפיקוח נפש בפשטות, יש גישה שרואה את זה כחלק כללי מפיקוח הנפש שלו, אבל זה, יש דברים שהם לא שייכים לפיקוח נפש. האם כשהחולה הזה חולה אז עושים לו כל צרכיו לגמרי? ואולי השאלה הזאת תלויה השאלה של תחויה והותרה שתכף נזכיר, כמו שהרב שלמה הביא בדף. אנחנו מדברים עכשיו שצריך מים לצורך רפואי שוודאי יהיה מותר, או לפי הדעות שמתירות. השאלה היא האם מותר להעמיד מיחם יותר גדול. זו שאלה שעסק בה ערוך השולחן לא מזמן, שהאם מותר להעמיד מיחם גדול במקום מיחם קטן, וגם למשפחות של החולים יהיה אפשר לשתות כוס תה, או הצוות של הרפואי שנמצא בבית חולים יוכל לשתות מן הדבר הזה. בעצם למה לא? מה הבעיה? היה אפשר לשאול בעצם בכלל, מה פתאום שבשתי השאלות שהזכרנו תהיה בכלל שאלה? זה ברור שכשאנחנו מדברים בפיקוח נפש, אז בוודאי פיקוח נפש מותר בשבת. בפרק שמיני יעסקו עוד מעט בדברים מסוימים שבהם גם החיים נדחים. זה סוף פרק שמיני. אבל פיקוח נפש, שבת לא עומד לפני פיקוח נפש. מראה ביום הם איפה לומדים את זה? אבל ודאי שאין דבר עומד בלכות שבת לפני פיקוח נפש. רק יש שאלה שהיא מתפרסת להמון פרטים, ולא נעסוק בזה, וזה עסקו בזה. השאלה היא, כאשר אנחנו אומרים ששבת היא בעצם מותרת בענייני פיקוח נפש, מה הכוונה? האם הכוונה שאין בכלל שבת, זה כמו יום חול לחלוטין, פירוש הדבר ששבת הותרה אצל פיקוח נפש, או שאנחנו אומרים יש שבת, רק מה שנצרך הותר משום פיקוח נפש, ואת שבת היא דחויה מפני פיקוח נפש, אבל לא שאין שבת עכשיו לחלוטין. ובזה ההלכה המקובלת היא שבעצם מחלוקת בראשונים, משנה ברורה מביא את זה, והיו בזה מקורות בדפים, אבל כל ההתנהגות שלנו בספרי הפסיקה זה שאם זה לא נוגע ישירות לפיקוח נפש, משתדלים לעשות בדרך שלא תפגע בפיקוח נפש. זאת אומרת, יהודי צריך לנהוג בשבת לקחת יולדת. היה כאן שיעור בשבוע שעבר של הרב בן שחר, מספרים עליו שהוא נוהג לפי הכללים. גם לי יצא לנהוג כמה פעמים במצבים כאלה, אבל זה לא פשוט, משום שאדם יכול לחשבן, הוא מתקרב לרמזור, יודע שיהיה לו אדום, הוא יכול להוריד את הרגל מהגז במקום ללחוץ על האורות ברקס, על הברקס, וידייקו אורות הברקס. אז, אבל יכול להיות שזה יגרום לו שהוא חס וחלילה לא מיומן, יעשה חלילה תאונת דרכים. אז כתחילה אנחנו אומרים, הרב בן שחר מספרים עליו שהוא נוהג את האמבולנס ברובע, הוא נוהג בכללים, זאת אומרת הוא מתכנן את הנהיגה שלו, כמובן שאם יצטרך הוא ייתן ברקס. וכהנה וכהנה, השאלות הן רבות, האם לעשות על ידי גוי, לעשות בשינוי, אם זה לא פוגע בפיקוח נפש, אנחנו משתדלים לעשות כך שלא יהיה באמת איסור שבת בדאורייתא לפחות, גם איזה פיקוח נפש, אם זה לא נוגע בכלל לשאלה. הנושא שאנחנו רוצים לעסוק בו היום בסייעתא דשמיא, הוא משלב למעשה שני נושאים שנלמדים כאן בתוכנית של רב שלמה מנחה. נושא אחד שעסקנו בו עד עכשיו, וזה הנושא של פיקוח נפש, והנושא שמתחילים לעסוק בו זה הנושא של מעשה שבת, שזה נושא רב וגדול, ואולי עוד נעסוק בזה בעזרת השם בלי נדר. למשל, אתן דוגמה על השאלה הרחבה הזאת. הרב פיינשטיין, האגרות משה, הוא נשאל פעמיים. אני רק רוצה להראות לכם, רוצה להראות את המורכבות של השאלה. הוא נשאל בעצם, למה, על ידי הנכד שלו, הרב טנדלר, למה פעם פסקת ככה, פעם פסקת ככה? הוא נשאל לגבי לקחת צרור מפתחות ביום טוב לבית הכנסת, צריך את המפתח של בית הכנסת, האם אדם צריך להוריד את המפתחות המיותרים שלא נוגעים כעת ליום טוב? ושם הוא אסר, והוא נשאל למה הוא התיר ליהודי שמעשן וביום טוב למי שסובר שאפשר לעשן. אנחנו סוברים שאסור לעשן גם ביום חול, אבל יש כאלה שמעשנים גם ביום טוב, אם זה דבר שווה לכל נפש אז והם מתירים. אז הוא אמר, אם יהודי צריך 10 סיגריות, ראיתי את התשובה אחרי הצהריים, כמה סיגריות הוא מעשן היהודי, אז הוא צריך 10 סיגריות, הוא יכול לקחת את החפיסה שיש בה 20 סיגריות, אולי איזו חפיסה שלמה, לא יודע. הוא נשאל, למה פה אסרת ופה אתה מתיר? זו השאלה בעצם של הנושא שלנו היום, ריבוי בשיעורים. למשל הרב עובדיה נזקק לנושא הזה בשאלה מאוד נפוצה אצל הורים בכל המועד, בתשעת הימים, הרבה פעמים נשאלתי, שלא מחפשים אלא בגדי קטנים, האם מותר להוסיף גם בגדי גדולים אבל המכונה עובדת ממילא, נשאל הרב עובדיה. אז מה עם הפקמינה? אם המכונה תעבוד עוד קצת ותחבס גם, זוהי הסוגיה שבה נעסוק ביום בזווית של פיקוח נפש. ומילא כשמבינים את זה אפשר לבוא גם לענות לשאלות כמו הכביסה, אם זה נוגע בסוגיה הזו של ריבוי בשיעורים. אני לא יודע כמה הספיקו לראות בדפים, אבל בלאו הכי אני לא מתכנן שיהיה לדפים, אלא פה להבין את הנושא. יש הבדל יסודי בין יום טוב לבין שבת. הגמרא בחולין, שזה מקור אחד בדפים לפניכם, וזה גם סעיפים בשולחן ערוך, הגמרא שם אומרת, אמר עבדים ממני ארדה, הלכתה, השוחט לחולה בשבת מותר לבריא באומצה. אמרה הזו, למרות שהיא לא נוגעת ישירות ברגע זה לנושא, היא תעסיק אותנו מאוד בהמשך בעזרת השם כפי הזמן. פה אין שעון מולי, אבל נסתכל לעמוד עם הזמנים, בלבד שיבינו, זה מה שיותר חשוב. כתוב פה שאם חולה צריך לאכול כזית, מותר לשחוט לו גם שור, אם זה מה שיש. לא כתוב כאן, אני אקדים את המאוחר, שצריכים לחפש בהמה קטנה לשחוט, או אם יש לו שתי בהמות, אם הוא צריך לקחת קטנה או גדולה. לא כתוב כאן. כתוב שמי ששחט מותר לבריא באומצה. מה זה באומצה? הרי זה לא מבושל, לחולה יבשלו, ולבריא הוא יכול לאכול את זה באומצה, פירוש הדבר הוא ישטוף את זה בלי מליחה ויוכל את זה בלי בישול, זה נקרא באומצה. כי דם אסור רק אם הוא פירש ממקום למקום, וכיוון שכאן זה לא יתבשל, הדם נמצא במקום. לא ניכנס כעת לפרטים בהלכה הזאת, לא יודע אם יש מישהו יום שיוכל כך. אומרת הגמרא, אי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה. כיוון שהחולה צריך כזית, ובשביל הכזית הם צריכים לשחוט את הבהמה, אז ממילא אין ברירה וישחטו את כל הבהמה, והחולה יוכל. זה ברור. אבל גם לבריא מותר. למה שנגיד שאסור? מה אתם אומרים? למה שנגיד שיהיה אסור לבריא לאכול? הרי שחטו ביתר. אולי אין צעד לאסור, אבל הדוגמה שאחרי זה היא מראה שכן יש בעיה. השאלה איך לייחס, עומק השאלה בשיעור היום זה מה היחס בין הגמרא הראשונה והשנייה. אחרי זה הגמרא אומרת, המבשל לחולה בשבת אסור לבריא, גזרה שמא ירבה בשבילו. אם אדם הוא צריך לבשל רבע עוף לצורך חולה בבית חולים, ונמצאת שם האחות או נמצאים שם אשתו של אותו חולה, הוא יאכל את הרבע עוף והיא לא תאכל. נניח שבישלו לו רבע עוף, הוא אכל רק את המשולש, היא לא יכולה לאכול בשבת את הפולקה. למה? גזרה שמה ירבה בשבילו, שמה פעם הבאה או לעכשיו, תכף נראה, יבשלו יותר. אם יבשלו יותר, פשטו, זה יהיה איסור תורה, אחרי זה יהיה גזרה לגזרה. למרות שבבהמה אמרנו שמותר לבריאים ליהנות, בבישול אמרנו שאסור לבריאים ליהנות. יש כאן בגמרא איזושהי גזרה, איסור דרבנן, שחזל גזרו שמה ירבה, שמה ירבה באיסור. כך אנחנו רואים בגמרא בחולין, דברים פשוטים כאן וברורים. יש איסור שמרבה, וכך פוסק השולחן ערוך הלכה למעשה. זה עוד מעט ילמדו את זה עכשיו בישיבה, מי שלומד אחרי הצהריים את הסוגיות לגבשין י"ח, בסימן שין י"ח סעיף ב', כך פסק מרן השולחן ערוך בדיוק במילים האלה כמעט. בבישול יש גזרה שמא ירבה, מאידך בבישול במספר 2, יפה עשה קובי שימדת 1 מול 2, בגמרא בבישול, בביצה, כתוב תנור הבנן, אין אופים יום טוב לחברו. למשל, אם היה שבועות ביום שישי בלי עירוב תפשילין, בעיקרון, יום טוב לחברו, אין אופים מיום טוב לחברו. באמת אמרו, ממלא אישה, למרות שאסור, ממלא אישה כל הגדרה בסף, הפי שינה צריכה ללחתיכה אחת. זאת אומרת, אם באמת צריך לאכול עכשיו רבע אחד של עוף, אפשר כבר לשים עוד שני רבעים, ולמרות שהיא יודעת שלא צריך את זה. ואין כאן הגבלה מתי לבשל את זה, כמו ביחוד עירובי תבשילין סמוך, הועיל ומיקלו אורחים ברגע האחרון. מותר לה לבשל, מותר לה להרבות. אמרנו מקודם שאסור גזירה שמא ירבה, ופה היא מבשלת, הרי אמרנו שלא אפים יהיה אותו לחברו, ובכל זאת היא מבשלת יותר. כל אחד רואה שיש פה איזשהו הבדל בין יום טוב לבין שבת. אותו דבר בחבית של, דיברנו על מיחם, ממלא נחתום חבית של מים, אף הפי שלא צריך אלא לקיתון אחד. לגבי אפייה, אז יש פה כלל מאוד חשוב, אם זה גורם לאיכות יותר טובה של הבישול, אז אפשר לרבות. זאת אומרת, באפייה, אם ממלאים את התנור, הלחם יוצא יותר טוב. אז אם גם נגיע למסקנה שהבישול, שיבשלו עוד חתיכה, נניח רוצים לבשל מרק ליום טוב, ואם ישימו בזה גם כן עוד חתיכת בשר מיותרת מסוג אחר, זה ייתן טעם יותר טוב במרק, גם זה יהיה מותר, לפי העיקרון הזה אומר הרשב"א. אבל לא ניכנס לשאלה הזאת. זאת אומרת, הבנו פה עיקרון נוסף בסוגריים, שאם זה משפר את האיכות של הבישול ביום טוב, אין לי שאלה. הנושא פה הוא לא כשזה משפר את האיכות של הבישול. למשל, עושים בתנור ושמים חתיכות עוף אחד יד השנייה, זה לא משנה אם ישימו שבע חתיכות או שתי חתיכות. וכתוב כאן שכיוון שהיא כבר הופעה, היא יכולה לאפות עוד חתיכות. אין איסור לרבות. אלו שני הגמרות היסודיות. בעצם פה צריכים לשאול את עצמנו, מה זאת אומרת שמא ירבה? מתי הוא ירבה? אמרנו שאסור לבישלו לחולה שיש בו סכנה בשבת, אסור לבריא. למה? גזירה שמא ירבה. מתי הוא ירבה? לא כתוב כאן מתי הוא ירבה. מה האפשרויות? אפשרות אחת, שהוא יבשל בסיר אחר. הנה, מותר לבשל, אז יאללה, נעשה כבר עוד סיר שיהיה גם לכל החבר'ה שבאו לבקר אותו בבית חולים, שגם יהיה להם שבת. וזה ודאי איסור דאורייתא, נכון? זה לבשל עוד סיר. אפשרות שנייה זה לשים בסיר כשהוא על האש, נוסיף עוד חתיכה, אבל גם זה דאורייתא, גם בזה לא צריכים להיות ויכוח. השאלה שאנחנו עוסקים בה היום היא על האופן השלישי, האם מותר להוסיף עוד חתיכות לפני הבישול? בלב אחי, אני עכשיו ממלא סירי מים ואני שם בתוכו תפוח אדמה אחד שצריך, אני אשים עוד שני תפוחי אדמה, מה הבעיה? אבל כשאני אשים אותם על האש, הכל יתבשל ביחד בפעולת בישול אחת. מה אכפת לאש אם שמתי תפוח אדמה אחד, פולקי אחד או שלוש פולקים? השאלה בעצם, כשגזרו שמא ירבה, משום איזה מצב גזרו? במילים אחרות אפשר לשאול כך, נשאל את השאלה עכשיו בצורה הפוכה, אם אדם רוצה לשים, הותר בבית חולים, אמרו שאפשר צריך לבשל לחולה רבע עוף, אם אדם הטבח ילך וישים עוד שני רבעים בתוך הסיר לפני הבישול, האם זה מותר? האם זה איסור דרבנן? או האם זה איסור דאורייתא? זאת השאלה. אז המשנה ברורה, הוא מביא שם בהלכות שבת את המגן אברהם, והמגן אברהם כותב שזאת מחלוקת הפוסקים. יש אומרים שאם מרבים זה דאורייתא, ויש אומרים שאם מרבים זה דרבנן. זה הבסיס לדיון שאנחנו נלמד אותו היום בעצם, מחלוקת הזאת. אבל נלך עוד צעד אחד, יש כאן גמרא נוספת, וזה מספר 5. נדלג בשלב זה על 3. אני מקווה שיהיה לנו זמן לחזור לזה בעזרת השם. יש כאן גמרא מנחות מאוד מאוד מעניינת. יש שם בשורה שקודם, החולה צריך גרוגרת אחת, ורצו 10 אנשים להביא גרוגרת, הביאו 10 גרוגרות. זה לא כתוב בגמרא, בשולחן ערוך כתוב, בגמרא כתוב, פתוב, בשולחן ערוך כתוב שכולם מקבלים שכר. הם כולם עשו את זה, כל אחד חשב שהוא יביא לחולה יותר מהר את האוכל. רואים כמה גדול כוחו של פיקוח נפש, שזה כתוב במספר 3. מפקחים פיקוח נפש בשבת והזרי זרי, זה משובח, ואין צריך ליטול רשות מבית דין, אלא עושים על ידי גדול. שאלה בפוסקים, מה זה גדול? גדול הכוונה היא בר מצווה או גדול? כשהייתי בשיעור א', אחד החברים שלי, הייתי במרכז הרב, אחד החברים שלי שכב על המיטה שלי, והייתי אמור להבין, כנראה הוא חשב כך, הוא נפל על המיטה שלי, שאני אזכור שבישיבה התיכונית היה לו איזושהי בעיה שפעמים הוא מתמוטט. ואני ניגשתי לטלפון הציבורי והוציא הסימון וכולי רועד. פעם הראשונה בחיים, לך להתקשר בשבת, והזיקו את הרפתאו. הרפתאו חטף ממני את הסימון והתקשר. הוא סבר שעושים הידי גדול, זה לא במיס, והראיה שהתמעמתי אולי להזיק את האמבולנס. הזריז הרי זה משובח, והנשאל הרי זה מגונה. לדעת שפעמים מצבים לא צריך משבונות. עכשיו יש ספק, אחר כך תדון בבית המדרש. עכשיו יש לך ספק אמיתי, תעשה פעולה. פיקוח נפש גדול יותר מן הכל, נפש של יהודי, ואפילו אם זה חיי שעה. זאת אומרת, החולה הזה לא יחיה הרבה, ברור שהוא סופני או ימות עוד שעה, לא משנה. עכשיו שעה של יהודי בעולם, דקה של יהודי בעולם, זה דבר עצום. בחללים שבת בלי שום מחשבות יש ספק, גם בחללים שבת וגם בדאורייתא. אז הריז הרי זה משמח, אם צריכים להביא 10 גרוגרת אחת ולא יודעים מי יביא, 10 רצים, 10 מקבלים שכר. ממשיכה הגמרא ואומרת, בסדר, אבל אם יש זמן לחשוב, והאדם הזה הוא תמיד חכם, או עכשיו הוא לומד כדי לדעת מה לעשות, אז מביאה הגמרא פה דילמה נפלאה. זה מספר 5. באי רבה, חולה שעמדו לשתי גרוגרות. זה הבסיס של הדיון היום בגמרא הזאת. יש חולה שיש בו סכנה, אם אין בו סכנה לא הותר מלאכות דאורייתא בשבילו, אבל חולה שיש בו סכנה צריך לאכול שני תאנים, ככה הרופאים פסקו. כמובן זה רק דוגמה. ויש שתי גרוגרות בשני עוקצים ו3 בעוקץ אחת. יש שני ענפים ובכל אחד יש תאנה אחת, ויש ענף אחד ובו 3 תאנים. שואלת הגמרא, מתלבט רבה, אי מיניו מייטינן? 2 מייטינן דחזולי, הרי סוף סוף מה הוא צריך? 2. אם הוא צריך 2, אז יעשו פעמיים קצירה ויביאו לו 2 תאנים, למרות שזה 2 מלאכות. או דילמה, 3 מייטינן, או ייקחו את הענף שיש בו 3. למה? דקממתא קצירה, סוף סוף הוא עושה פה מלאכה, ועכשיו במקום לקצור 3 גרוגרות הוא קצר רק גרוגרת אחת. ועונה הגמרא, עכשיו פה נגמר העמוד, יש לזה גם המשך, פשיטה 3 מייטינן. אומרת הגמרא, ודאי, זאת אומרת, לגמרא היה ספק, זה לא היה פשוט לגמרא. האם עדיף לעשות 2 איסורים על ידי 2 קצירות, או לקצור 3 תאנים בבת אחת? בעצם בפעולה אחת, אבל הוא קוצר 3 תאנים. זאת אומרת, אם היו שני תאנים וענף אחד ושני ענפים עם שני, כל אחד אחד, לא היה שאלה לגמרא. זה ברור שמורידים את האחד עם שניים, אבל כאן הוא מוריד עוד אחד מיותר, הוא מוריד שלוש תאנים. מהי המשמעות של האחד המיותר הזה? זאת השאלה פה בעצם שרב מתלבט בה. האם זה בסדר? זה כלום? או אולי לא? אז התוספות במקום יש לו שתי יערות, וננסה להבין אותם בקצרה, אני לא יודע אם הספיקו לראות או לא, לא נורא, נדבר עליהם. התוספות אומר, בעצם מה הבעיה? למה אי אפשר ללמוד מגמרה מספר 2 למקרה הזה? מה הגמרה מתלבטת? זאת שאלה מספר אחת בתוספות. תוספות שואל, למה לא להביא ראיה ממסכת ביצה דף י"ז במקור מספר 2? שאישה יכולה להוסיף בשיר, למרות שהיא לא צריכה אלא אחת, ואם ככה ודאי שהיא יותר טוב להוריד את השלוש, מה הגמרה מתלבטת? רואים משם שאין איסור להרבות. אומר התוספות, לא, זה לא ראיה בכלל. פה מדובר על שבת, שם מדובר על יום טוב. וביום טוב דקיל, לא חי שינן. לא יודע מי לשבת, ולא ניתן להידחות. ביום טוב, מותר לרבות. כך גם ההלכה בסימן תף קוף ג' סעיפים א' ב' מי שיראה. אנחנו רואים עכשיו יכול להיות יום טוב בעמוד הימי, אבל התחלנו אחרי הסימן הזה. בסימן תף קוף ג' סעיף ב', כתוב שם שביום טוב מותר לרבות, כמו הגמרא שראינו במקור 2. אומר תוספות, שבת לא ניתנה להידחות, ויום טוב ניתן להידחות. יום טוב אוכל נפש מותר, ובשבת לא מותר, שבת היא אסורה, לא ניתנה להידחות. שאלה מה זה פה לא ניתן להידחות? כי זה ניתן להידחות, זה פיקוח נפש. צריך להביא את התוספות הזה, אבל לא נעריך כעת בשאלה הזו, ואולי בהמשך נזדקק לזה. אותי מעניין החלק השני שבתוספות, נשים לב טוב טוב טוב. כיוון שהעתיקו את זה מזה ולא מגמרה, זאת אומרת, אין פה, יש פה כוכב למטה, אז מראה מנחות, אז יהיה פה חסר משהו קטן, רק שזה יהיה מובן שאל תחשבו שאני ממציא. שאומר תוספות ככה, ואנמי דשרינן גבי ינוקה דהשתפוך המימי לאחם אגב אימי בירובין. יש גמרה שאומרת, היה מקרה תינוק הולכים לחזור לברית מילה, והגמרה, והיה צריך מים חמים. הם סברו שמים חמים לתינוק זה פיקוח נפש, והכינו לו מים והם נשפחו המים האלה. אז הגמרה בעירובין, הרי אמא שלו עדיין בתוך מצב שמותר לעשות לה את זה, אז אגב שעושים לאמא שלה יוסיפו עוד כמה ליטרי מים, כמו בשאלה עם המחם בבית חולים. שמים לב? אותה שאלה של המחם בבית חולים, שם יש מקרה לאמא מותר לחמם לה, כי עדיין בגדרים של פיקוח נפש מצד יולדת, אמנם זה עד שבעה, זה לא עבר מעט לעת, וכחתר זה יש עד שבעה. למי שלומד הלכה וצריך להיבחן על זה, רק שבעה ימים, פה זה יום השמיני הברית מילה. זה עולה אחד על השני, צריך להסביר. ואז מחממים להם, אומרת הגמרא שם לחמם אגב אמו, אז הנה מותר, מה הגמרא מתלבטת? מותר לחמם מים לאמא, כי מותר לחמם לה, ומותר להוסיף עוד מים לתינוק, אגב זה. אז מה הגמרא מתלבטת במנחות? בשני המקרים מדובר בפיקוח נפש, ושם כתוב שמותר להרבות מים. מה ההבדל כמו שמותר להרבות מים בסיר, במיחם החשמלי של הבית חולים, שאומרת הגמרא פה שמותר במקרה הזה, לבין המיחם, לבין הקצירה של התאנים? שומעים את השאלה? מה ההבדל? אומר תוספות, מי אמר שם לחמם על ידי גוי? על ידי יהודי אולי, על ידי גוי. וכך יש ראשונים שאמרו. אבל אומר התוספות, אפילו אם מדובר על ידי ישראל ניחא דאחא ליקא, אלא איסורא דרבנן. כאן, איפה זה אחא? אז האמת היא, אפשר להסביר את זה גם בלי, אבל יש בגמרות, במסורת הש"ס, כתוב אחא להרבות בשביל התינוק. מי שרוצה הסבר, אני רואה שזה כתוב, וגם בלי זה, ומסורת הש"ס מוסיף. אבל כאן זה איסור דרבנן, במקום מילה, דיגוף, הדחי השבת, לא זזו. אומר תוספות, כאן מדובר, יש רק איסור דרבנן. למה? איזה איסור דרבנן? מוכן משהו מהקהל להתנדב לעזור לי? איזה איסור דרבנן יש כאן? איזה איסור דרבנן יש כאן? תראות חויה זה לא שאלה שדוראית או דרבנן. עוד פעם אני אגיד את הדבר שכולם יהיו מתחברו, כי זה נקודת מפתח פה. עוד פעם אומר תוספות, אני לא מבין מה הגמרא מתלבטת כאן אם נקצור את השלוש. בעצם מה הבעיה בקצירת השלוש? אחד מיותר, אבל עושים את זה בפעולה אחת, זה לא משנה, הרי קוצרים את הענף ונקצרים שלוש. בכל זאת הגמרא משום מה מתלבטת. שאלת עושות, מה העניין? זה בדיוק כמו שמותר לשים מיחם של 60 כוסות במקום 30 כוסות כדי שיהיה מים לתינוק על ידי ישראל, מה ההבדל? אומרת עושות, לא, זה לא דומה. בבקשה יונה, למה? לא, איפה, איזה גזירה? עוד פעם, אתה מתבלבל. לא, אתה מתבלבל. הגזירה שם שאתה מדבר אליה זה אחרי שבישלו, האם מותר לי ליהנות מהבישול? אז אמרו, אסור שמה ירבה. פה השאלה היא לכתחילה. כתוב שמותר לקחת מיחם יותר גדול ולשים אותו בשביל התינוק, גם כן, למרות שבשביל האמא מספיק 30 כוסות, יקחו מיחם של 60 כוסות. אמר תוספות, ואפילו מה ירדי ישראל, נגיד שבבית חולים האחות הראשית תיקח את המיחם ותעשה את זה, זה מותר, צריכים לעשות ברית מילה לתינוק בבית חולים, והאמא שם ניצאת גם בבית חולים, עושים את זה ליד אמא שלו, תיקח האחות הראשית יש לה כיסוי ראש והיא שאלה את הרב של הרב קליין, הרב של שערי צדק של הדסה, והוא אמר לה זה בסדר גמור, תיקחי מיחם גדול. למרות שאנחנו שאלנו מקודם שאלה של ארוך השולחן במיחם בבית חולים והצוות, שם כתוב מותר, לא אחרי ליהנות. שואל תוספות, אני לא מבין, אז למה הגמרא מתלבטת כאן בענף להוריד שלוש, כמו ששם מותר להוסיף עוד מים על המיחם, שפה יהיה מותר להוסיף בקצירה עוד ענה, עוד פה גרוגרת, מה ההבדל? מהתוספות, ניחה, זה לא קשה, למה? דאחה ליקה לאיסור דרבנן. בבקשה, עוד ניסיון שני, יש רק שני ניסיונות. כן, מה? אז מה? שומעים מה שיוסף אומר, אבל לא מספיק מסביר. אתה מניח שכולם מבינים, אז אתה אומר רק את הסוף, אני לא מבין כל כך טוב. אני שאלתי מקודם שלרבות יש שתי אפשרויות, שלוש אפשרויות, לפני הבישול נגיד או אחרי הבישול או בסיר אחר. אמר יוסף עכשיו, פה מדובר לפני הבישול. אמרתי מקודם אחרי הבישול ודאי שזה אסור מדאורייתא להוסיף עוד חתיכה, שסיר עומד על האש ושמים עוד חתיכה, ודאי זה אסור מדאורייתא לעשות את זה, זה כמו לבשל בסיר אחר. כל הנידון בלרבות זה לפני, זה כבר עזרתי בשביל מהלך הדברים אחר כך. נו, אז אתה אומר כאן זה איסור רבנן, אתה לא אומר מספיק חד, אז הוא אומר פה זה לפני ולכן זה איסור דרבנן. מי מוכן עוד לנסות לעזור? נשים נפשו בכפו ולומר, רואים שהתוספות למד שגם אם מרבים בשיעור זה רק איסור דרבנן. אני אסביר את דבריי. התוספות אומר, מה הדמיון בין הגמרא בעירובין לגמרא פה? הגמרא בעירובין מדברת ששמים 30 כוסות, מחם של 30 כוסות, 60 כוסות במקום 30 כוסות, זה רק איסור דרבנן, כי מדובר לפני, כמו שיוסף אמר. אבל כאן מדובר שרוצים לקצור ענף, והגמרא מתלבטת, הגמרא מתלבטת. מה היא מתלבטת? האם נקצור שני ענפים או ענף אחד עם שלוש? כאן אומר תוספות זה איסור דרבן דאורייתא. כך אני מבין את התוספות. מישהו רוצה להבין אחרת? רב שלמה, מה אתה אומר? דאחא ליכא לאיסור דרבנן, בפרט שמסורת שהסמר להרבות בשביל התינוק זה איסור דרבנן, אז כבר זה ברית מילה, אז התירו. אבל מה איסור דרבנן? משמע שהתוספות למד שלרבות זה איסור דרבנן. נכון, אבל אני השלמתי את השלוש כמו שהרב אומר, תוספות לא אמר. תוספות זה מונח בתוך הדברים שלו, זה מונח בדברים שלו, ואני הסברתי מה שלא כתוב, ששם שלושה זה משהו אחר, אבל התינוק זה רק שאלה של דרבנן. ולרבות, רגע, נחזור לשאלה. מה השאלה ששאלנו? תקשיבו טוב, מה השאלה ששאלנו? שאלנו בהתחלה, האם לשים בסיר שני רבעים במקום רבע אחד זה איסור דאורייתא או דרבנן? תוספות אומר שזה איסור דרבנן. הרב הלך עוד צעד, בגלל שאני הכנסתי אותו כבר את התירוץ. תוספות, אבל כי זה נמולך בתוספות. אז מה שתוספות אומר, תוספות אומר, אם אתה תשים בבישול אחרי זה חתיכה זה איסור דאורייתא, אבל לפני זה זה רק איסור דרבנן. כיוון שאני הולך, אתה כבר מתקרב לסברות, כיוון שאני הולך לעשות לשים את הסיר הזה על הגז ושם יהיה לי רק פעולה אחת של הדלקה, מה לי שני חתיכות או חתיכה אחת? מצד הפעולה זה פעולה אחת, ונכון שאני מבשל שני רבע, מבשלים שני רבעים במקום רבע אחד, וזה התוספות הביא שזה רק איסור דרבנן. כך למד התוספות. והאמת, מה?
גם בקצירה עושה פעולה אחת של איסור דרבנן,
שהיא מקרה בשביל השתי דרך. נכון, עכשיו אתה שואל שאלה טובה עכשיו. עכשיו אתה שואל שאלה על מה שכמו רב שלמה. אתה שואל הגמרא שם, אני התחמקתי, רק אני הכנסתי את זה כדי שנרגישו בהבדל. נטפל בזה בהמשך. התוספות אומרים פה, הרבנים החשובים אומרים פה, שמה ההבדל הם שואלים? הם עדיין שואלים, התוספות הסביר רק צד אחד של הספק. הוא אומר, דעזוב אותי מהשאלה של הוא יטעו ינוקה. שם זה שאלה של איסור דרבנן. זה, והגמרא בחולי לפי זה שמה ירבה זה איסור דרבנן. רבנו יונה, אתה שומע? עכשיו שימו ירבה, אתה אמרת קודם את הגזרה, כתוב כמה תוספות שלהרבות שם אסור לבריא ליהנות ממה שבישלו לחולה, שמה ירבה. ואם הוא ירבה לפי התוספות מה הוא יעבור? איסור דרבנן. ואתה הרבת לנו את הגזרה של שמה ירבה, אז סתם מעניין, לפי התוספות זה יוצא קצת מובן, לא מובן. אז זה מגזרה לגזרה שם. יפה. אמר יעקב, תירוץ מצוין. מי אמר שהגמרא שם מדברת ששמה ירבה לפני הבישול? ובזה הוא קיבל הרשב"א. הרשב"א שבמספר 8 בעצם עמד מול הדילמה הזאת. הרשב"א למד כמו התוספות. בתוספות תגידו שאני מתווכחים איתי, קודם כל זה כתוב בתוספות לעדיה, רק לא אמרתם, לא יודע, כי אולי לא מספיק ראו את זה קודם. אני חושב שגם בתוספות זה כתוב, אבל ברשב"א זה כתוב לעדיה. כתוב ברשב"א במספר 8, מבשל לחולה בשבת אסור לבריא. שומע יונה, אסור לבריא גזרה שמה ירבה. הגזרה למה שמה ירבה, ואם הוא ירבה זה יהיה איסור תורה, אחרי זה גזרה לגזרה. אתה הרבת מכל את הגזרה שמר בה, ודאי שהגזרה היא דרבנן, אבל הנושא הוא אם הוא מרבה, האם זה איסור דורייתא. אתה מבין את ההבדל? האם זה איסור דורייתא? פרש הרבינו הרב זל, סתם איזה רבנו יונה, גזרה שמה אחר שיניח הגדירה על האש ירבה שם חתיכה בשבילו, ומשום מה חיגזרין על שמה יעשה כך לפי שיבוא לידי איסור סקילה. זה הנידון, שמה ירבה שהוא ישים בסיר או בסיר אחר. הרשב"א אומר בהמשך, לא צילמנו כבר, אבל ממשיך הרשב"א, אבל אין לפרש שמה ירבה כמו שיוסף אמר חתיכות בגדרה קודם שייתן אותה לאש. ואפילו אביד אחי לית כאן איסור הדאורייתא אלא דרבנן לבד. מי סבר לפניו את זה? התוספות. מה הראיה? סברה אנחנו לא יודעים, סברה אומרים אחרי שיש ראיה. אנחנו אוהבים להגיד רעיונות, אנחנו אנשים דור חושב, קודם צריך להביא מקור, צריך להביא ראיה. כך אומר המורים ורבי רב קאס, אם אותנו בכל עשרות פעמים, קודם תביא מקור, רק תגיד סברה. קודם תגיד, האם הדין שאתה צודק הוא נכון? רק תגיד סברה בדבר. הרשב"א יש לו ראיה חזקה. נחזור לתחילת הלימוד שלנו. קובי עימד לנו עוד מספר אחד מול מספר שתיים. שאלנו מה ההבדל בין אחד לשניים? למה קובי שם את שתיים מול אחד למרות שלא אמרתי לו את הפרט הזה? הוא הבין לבד כנראה. אומר הרשב"א, בגלל שאחד ושתיים זה לא אותו דבר. שתיים זה יום טוב ואחד זה מסכת שבת, זה דיני שבת. ביום טוב הדין שונה. ביום טוב הדין שונה מאשר שבת. זהו, שומר הרשב"א. אני חוזר לסוף הרשב"א. מה הראיה שלו? שהרי ביום טוב, לא הסברנו למה, עוד אמרנו לא הסברנו, קודם הוא להבין, אנחנו צודקים. שומר הרשב"א בשמונה בסוף, שהרי ביום טוב מותר לכתחילה בחיי גוונה. כדתניה, ממלא אישה גדרה בשר. זה מספר שתיים בדף שלנו, אומר הרשב"א, מה התירו ביום טוב? התירו משום שמחת יום טוב, איסורי דרבנן. למרות שעשו מדרבנן לרבות בשיעורים, ומסבר כמוני התוספות, ומה הראיה שלי שזה רק דרבנן מהגמרא של במצד אף י"ז מספר 2 אצלנו שממלא אישה גדרה, אף על פי שאמרו שלא אופי מיום טוב לחברו, מותר לשים עוד כמה חתיכות עם החתיכה הראשונה ביתר. החתיכה הראשונה מבשים אותה ביתר כי אוכל נפש מותר ביום טוב. וכיוון שאוכל נפש מותר ביום טוב, אז אמרו, נו, זה כבר מותר, אז תוסיף עוד חתיכה, זה רק שמחת יום טוב. מה השמחה? שיראו בסיר עוד כמה חתיכות, היא הרגשה טובה לבן אדם. למרות שהוא לא צריך את זה רק בעיניים, רוב האנשים מוכנים בעיניים כידו. אולי בזה אתם חולקים עליי, לא יודע. אנחנו אומרים, אזן את העולם כולו בטובו בחן, בחסד וברחמים. שמעתי פעם בשם הרב שמול סרלוי, הגיס של הרב אדרי, דבר נפלא. ריבונו של עולם ברא לנו עולם שאנחנו אוכלים בחן. הנחש גם יש לו מה לאכול, הכל אותו דבר. איך יראה שבת אם כל הזמן יעשו אותו דבר? הקדוש ברוך הוא עשה פלפל ירוק, היום זה גנטיקה, אבל לא משנה בעיקרון. הגווניה היא אדומה, והמלפון הוא ירוק, והפלפל הוא ירוק, ועשו פלפל אדום. העולם הוא יפה, גם האוכל הוא יפה. זאת אומרת, יש איזה משהו בעיניים, שבישלו עוד קצת, זה נותן הרגשה טובה, זה שמחת יום טוב. אז התירו. אם זה היה איסור דאורייתא לרבות, לא היו מתירים את זה. ראיה חזקה לטובת הרשב"א והתוספות. זה צד אחד בשיעור היום, אמרו בשעה מאוחרת ממש. הצד השני, זה כבר נשאיר אותו ככה ללימוד שלכם, אבל אפשר לקצר, אם היסודות יושבים תמיד אני סובר שאפשר לרוץ אחרי זה. הצד השני של הדיון שלנו הוא רן, וזה מספר 7 שסידרו לנו בדף. זה מי שרצה ימד אחרי זה, זה נושא מרתק. ובשבע הר"ן חולק על הרשב"א. אומר הר"ן לרשב"א, אם אתה צודק שזה דרבנן, נועם תקשיב, פה אתה התווכחת מקודם, אם אתה צודק שזה דרבנן, מה הגמרא התלבטה בין שני ענפים לבין ענף אחד עם 3? ברור היה לגמרא, כמו שהרב שלמה שאל אותי מקודם, אתה שאלת אותי מקודם, שלהוריד ענף ויש עליו 3 זה דאורייתא. לכן היא התלבטה. מה היא התלבטה אחרת? הרי אם קוצרים ענף עם תאנה אחת ועוד ענף עם תאנה אחת, ודאי שזה שני איסורי תורה, זה שני ענפים שונים. אולי זה בעלם אחד, זה קורבן אחד, מי שעשה את זה בשוגי, אבל זה שני איסורים שונים שאולי חייבים עליהם קורבן אחד, אבל זה שני איסורים שונים. אז מה הגמרא מתלבטת בין זה לבין ענף אם יש עליו 3 ובמקום 2? ברור היה לגמרא, אומר הר"ן, תמיאני על הרשב"א, הוא כותב, הבית יוסף באיזשהו מקום כותב, תמיאני על הרשב"א שהוא אורו של עולם. איך הרשב"א אמר ככה? פה הר"ן לא כתב כמו הבית יוסף. הבית הר"ן אומר, אני תמיא על הרשב"א. יש כאן ויכוח גדול בין הראשונים שנוגע לכל הנושאים האלו, וזה נוגע, אין אדם בבית המדרש שלא ייתקל בחיים שלו בשאלות האלה. מבטיח לכם. לא הבטחה של בבא. כן, זאת המציאות. הנושא הזה נושא שמופיע בכל שטחי החיים. הנושא הזה לרבות, יש כאן שתי הסתכלויות. בוודאי שאם אדם שם עוד חתיכה בסיר שעומד על אש, הוא עובר איסור תורה. השאלה היא שלנו היום היא כזאת, זה חשמל, דברים, תכף נראה כמה דוגמאות לפי הזמן, נשתדל טיפה לקצר בלימוד ולצאת דברים שיהיו ברורים. השאלה שלנו היא כזאת היום. השאלה היא האם שמים בסיר לפני שהסיר מתחיל להתבשל 4 חתיכות במקום 2 חתיכות? האם שמים במחם בבית חולים 60 כוסות והחולים צריכים רק 30? מרבים בשיעור לפני האיסור דורית, אחר כך ידליקו את החשמל, אחר כך ידליקו את הגז. הרשב"א והתוספות סברו שזה איסור דרבנן, ראיה מיום טוב, והר"ן סבר שזה איסור דאורייתא, וראיה מהספק של הגמרא. כל אחד מהם יצטרך לתרץ, וכל אחד מתרץ, אז מה לא מאפשר לשיטתו את הגישה השנייה. אבל יש כאן, אומר המגן אברהם, זה מקום לא מוכרע. המגן אברהם בהלכות שבת, שהוא הגיע לשאלה של חולה ושמה ירבה, כמו שהבאתי את כל הסדרת שאלות הזו בהתחלה, הוא כתב, המגן אברהם הוא לא פוחד להכריע. אבל איך הוא יכול להכריע בין הרשב"א? מי יכול להכריע בין הרשב"א והר"ן? מה זאת אומרת, כלי נראה יותר? יש פה מחלוקת ראשונים. האם האיסור לרבות בשיעור זה איסור דאורייתא או איסור דרבנן? ואם לומדים בעיון, אז כל אחד צריך להביא את הצד שלו ואת של הצד השני. זה בעצם הוויכוח. השאלה היא בין השיטים, האם יש לחלק בין שבת ויום טוב? כי ביום טוב ראינו שאין איסור לרבות, ופה הר"ן פה מסביר למה לחלק, גם הר"ן לשיטתו, אבל לזה לא ניכנס. עכשיו אנחנו נשאל שאלות של אחרונים שמגיעות לשאלות ב10 דקות שיש לנו, ננסה להיכנס פה לשאלות. בואו נשאל שאלה. אליבא דהר"ן, אליבא דהר"ן שהגענו למסקנה שלרבות בשיעור זה איסור דאורייתא. נחזור להתחלה. מה אמרנו? שמותר לשחוט לחולה. למה לא אמרו ומותר לבריא לאכול אם שחטו? למה לא אמרו, יונה, שאסור לבריא לאכול את זה? שמה ירבה. מה הוא ירבה? במקום לשחוט תרנגול, הוא ישחוט פרה? למה לא אמרו? אני יכול לשאול הפוך. צריך לשחוט כזית לחולה. אפשר לשחוט תרנגול קטן שעושה קוקוריקו קטן, ואפשר לשחוט תרנגול הודו שעושה קוקוריקו גדול. אני אומר בכוונה, תרנגול הודו זה ענק. זהו, לכאורה. ובכל זאת, הבן איש חי אמר זה איסור דאורייתא לשחוט את העוף הגדול. הבן איש חי בפרשת תצווה, את זה מצאתי ברובדיה, לא הבן איש חי. אבל אני, מה שאנחנו מביאים פה בדף לפניכם, זה הבן איש חי ברב פעלים. בדף לפניכם שלא להספיק, בדף השני, מי שרצה ללמוד אחרי זה את הנושא המרתק הזה. ב9. הרב פעלים, הבן איש חי, הוא כתב, היה ברור לו שזה איסור תורה. לא כמו שהרב שלמה אומר. והמנחת חינוך אותו דבר חשב ככה. כי המנחת חינוך, זה מופיע גם בדף, הוא אמר, לפי הר"ן, שהאיסור לרבות הוא איסור תורה, ברור שאם יש חולה שצריך עוף קטן, שוחטים לו, צריך קצת עוף, כזית, שוחטים לו תרנגול קוקוריקו קטן ולא קוקוריקו גדול. ולמה הרב שלמה קפץ? למה אמרתי קוקוריקו קטן כקוקוריקו גדול? זה מה שלרב שלמה הצד השני. מה היא נפקה מינה בין הקוקוריקו שלו? מה זה משנה אם הוא עוף קטן או עוף גדול? זה נשמה אחת. זה הצד השני. אבל חבל גדול של האחרונים, של הדורות האחרונים, זה המנחת חינוך, והבן איש חי, והרוך השולחן, שחי קצת לפנינו, פוסק בעל משקל עצום, והוא נשאל על השאלה של המיחם לחולים בבית חולים. והיה ברור לו שזה איסור דאורייתא לשים מיחם גדול. הוא אומר, כמו שברור שאסור לשחוט עוף גדול במקום עוף קטן. היה ברור לו, לא כמו הרב שלמה. מה עם נפקא מינה? זה קוקוריקו, זה קוקוריקו. כי זה הרבה בשר וזה קצת בשר. עכשיו תגידו שהבן איש חי לא חשב על השאלה, הרב פעלים. הרב פעלים התווכח עם האמרי בינה. האמרי בינה ועוד חבל אחרונים, בשיטתו. האמרי בינה אמר, מה פתאום? כמו הרב שלמה שלנו. האמרי בינה אמר, מה עם נפקא מינה? מה זה משנה עוף קטן או עוף גדול? אם היה בעיה, היה אסור שמא ירבה. היה אסור לאכול מהעוף, מהעוף ששוחטים לחולה, שמא ירבה בעוף גדול. ואם אין גזירה כזו, סימן שהרב שלמה צודק. מה ההבדל בין עוף גדול לעוף קטן? זה שחיטה, מה זה? מה לי נשמה קטנה או נשמה גדולה? כך הסביר את זה הרב פרנק בהר צבי, שפה צילמנו בתשע. זה ממש תשובה מעניינת. הוא אומר ככה, באמת ברור שאם מורדים ענפים שלוש תנים, לפי הר"ן זה איסור תורה. למה? כי כשמורידים את הענף, מהי התכלית של המלאכה? מהי הגדרת מלאכת קוצר? לנתק ממקור החיות של הפרי הזה. ואם ניתקו שלוש, ניתקו שלוש תאנים במקום שניים, זה שלוש ניתוקי חיים. נכון שזה בפעולה אחת, רק גוזמים את הענף שעליו יושבים שלוש תאנים. אבל בפעולה אחת, יש שלושה חולים על הקו, מקבלים חמצן. חלילה, הלך מישהו וניתק את החמצן מהבלון. הוא הרג שלושה אנשים. גם פה, הוא נטל חיות משלוש תאנים, אומר הרב פרנק. ולכן זה איסור תורה. אבל שקוצרים, אומר הרב פרנק, כמו הרב שלמה, מהי נפקא מינה? וכך סובר גם הרב עובדיה לדינה. מהי נפקא מינה, עוף קטן או עוף גדול? הרב עובדיה אמר שמי שסומך את זה במקום לצורך, יש על מה לסמוך. זה שוב פעם ויכוח לא מוכרע, בין האחרונים. יש פה שתי סברות. עוד פעם.
מבשלים, מבשלים שלוש חתיכות, כל חתיכה
מתבשלת. רגע, אז מה לא מאפשר? תן לי, כשניתן לכל מסתדר דברים לא ידבלו כולם, ברשותך. אם היה לפני חצי שעה בסדר, אבל עכשיו הגענו לשלב מאוחר. עוד פעם, זה שזה יהיה מובן. יש פה שאלה גדולה. אנחנו ראינו שיש גישה אחת שהיא גישת הרשב"א, שאומר ששמא ירבה לפני הבישול זה איסור דרבנן. מאידך יש גישת הר"ן ששמא ירבה אחר הבישול זה איסור דאורייתא. שמא ירבה לפני הבישול זה איסור דאורייתא. אחרי הבישול לכול עלמא זה איסור דאורייתא. עכשיו השאלה היא בעצם, מתי אמר הר"ן זה איסור תורה? כאשר בפעולה אחת הוא הוריד שלוש תאנים. השאלה היא, האם גם כאשר זה בפעולה אחת, בגוף אחד, מיחם של מים, זה רק מתג אחד והמים 60 כוסות ירתחו? או הרב פרנק נשאל, חולה שיש בו סכנה צריך נר, האם ישימו לו נר של ליטר והוא ידלה כל הלילה, או ישימו רק עד שעה 12 ואחר כך הוא החולה הולך לישום ב-12, רק חצי ליטר והחיות יישארו בחושך? האם מותר לקחת נר גדול? כאן השאלה היא עוף קטן ועוף גדול, כי זה בפעולה אחת. פה מתווכחים האחרונים. מה עומד בשורש הוויכוח? למה הגמרא לא אמרה בהתחלה, בהגמרא הראשונה שהבאנו, למה הגמרא לא אמרה שאסור ליהנות מהבשר שמא ישחוט בהמה גדולה? הבינו קובץ אחרונים סימן שזה מותר, באמת נכון. למה? מה זה, יש הבדל בנשמה בין נשמה גדולה לנשמה קטנה? אם אדם נוטל את החיים של יתוש, הוא לא עבר איסור תורה? מה אליו כמין אם הוא נוטל את החיים יתוש, הוא נוטל את החיים מפיל? וזה הנשמה וזה הנשמה. אין בנשמה נשמה, בחוץ של קילוגרם משנה את הנשמה, זה חיות. והרב פעלים, הבן ישראל, והיא לא ככה. ובעצם, השאלה הזאת היא, לא יספיק הזמן, היא מחלוקת ראשונים לגבי התינוק שם. לגבי התינוק שם יש ריטווה שם בעירובין, בעצם. שאל הריטווה, הריטב"א הישנים, שאל הריטב"א מה, איך זה מותר להוסיף עוד מים? כמו שסיפרנו בהתחלה בברית מילה, הרי זה איסור תורה, הוא למד כמו הר"ן. אז הוא התווכח עם הרב שלו, הרב שלו אמר זה לא כמו הר"ן, כי זה בגוף אחד. הרב פעלים אמר, מה זה משנה, הוא קוצר פעם אחת, נכון שנפלו שלוש תאנים, אבל זה ירד. הוויכוח של האחרונים זה ויכוח בין ראשונים. הריטב"א אמר לרב שלו, אני לא מסכים איתך. זאת אומרת, לכולי אלמא, כאשר יש שלוש גופים נפרדים, אז לכולי אלמא לדעת הר"ן זה איסור תורה. רק הרשב"א אמר זה איסור דרבנן. אבל הוויכוח הוא כאשר יש גוף אחד עם כמויות שונות, עוף גדול ועוף קטן, מחם גדול ומחם קטן, נר שמן קטן ונר שמן גדול. כאן מתווכחים האחרונים בוויכוח של ראשונים. זה פעולה אחת, זה איסור תורה אחד למי שאומר שזה איסור תורה להרבות, רק מה, זה בכמויות משתנות, זה לא כמו שהוא קוצר שלוש תאנים על ידי פעולה אחת. אם נחזור לשאלות שלנו, היינו צריכים לקצר בסוף לשאלות שלנו שבהם פתחנו, אז בעצם נחזור לשאלות שלנו. הראשון שעסק בזה מובח כמה זה, לכן הבאתי את זה כאן בתשע. כן, הוא הביא כאן דבר מעניין לקראת הסוף. הלום ראיתי לגאון הצדיק בעל החפץ חיים בספרו מחנה ישראל. כשדיברנו לפני יום העצמאות אמרנו שהחפץ חיים ראה שיש פה תהליך, והחפץ חיים כתב ספר לחיילים, מחנה ישראל, לחיילים, הלכות חיילים. והוא נשאל אם האיש הצבאי, תראו שם את זה במילים, צריך לקחת את הדברים שהממשלה, המפקד אמר, במילים אחרות, הפיקוח נפש מצריך לקחת את מה שהוא מצריך לקחת, האם הוא יכול להוסיף דברים אחרים שהוא רוצה אותם? הוא רוצה חומש, הצבא מחייב אותו לקחת את מה שהוא מחייב. אני לא יודע מה חייבו פעם בגדוד נהגי הפרדות שזה היה אז, אבל הוא רוצה לקחת חומש לקרוא פרשת שבוע, או תפילין ליום ראשון כמו שהרב גדי מגיד השאלה מן הצבא, או ופלות לאכול בסיור אם זה לא צורך מבצעי, או סידור להתפלל, לאו דווקא מוצאי שבת, גם בשבת אפשר להתפלל בלי סידור. מה בגלל... לי הייתה שאלה אחרי מלחמת שלום הגליל, בחודש סיוון תשמ"ב, התלבטתי, קראנו בתורה היה פרשת שלח, פרשת ציצית, וקראנו בתורה והיינו שם כמה טנקים באמצע היה סככה ולא היה שום עירוב. התלבטתי היום, ספר תורה הביאו ביום שישי ושמו, אמרתי עוברם חייל, כתוב במסין ושנה בעירובין שיוצא מלחמה פטורים מלכות עירובין. התלבטתי האם אני יכול לקחת חומש מהטנק שלי לבין הטנקים, לקרוא בו, להוציא מהטנק, ללכת. לא יודע מה עשיתי בסוף, לא משנה. רק אני זוכר שהייתי בשיעור ה' והתלבטתי בשאלה, זה כבר נותן לי את השמחה, אז מספיק לי. יום קודם היה לנו מלחמה קשה, אבל זהו, נכנסה שבת, מה, מותר או אסור? אז החפץ חיים אמר, החפץ חיים אמר ככה, בעצם יש גמרא שאותה לא ראינו, אמרנו נספיק נראה בסוף, מספר 2, תראו איזה דבר נפלא, מספר 3, מפקחים פיקוח נפש בשבת והזריז, הרי זה משובח ואין צריך ליטול רשות מבית דין. הכיצד? ראה תינוק שנפל לים פורס מצודה, הוא מעלהו, והזריז, הרי זה משובח ואין צריך ליטול רשות מבית דין. אף אגב זה כצד קברה, הוא רואה תינוק נופל למים, הוא זורק רשת והוא יודע שהוא מרים דגים, ורש"י בצד אומר תראו את הסוף, אפילו צריך לדבר, הוא רוצה את הדגים האלה, הוא רוצה את הוואפלות. כן, נכון, זה לא פיקוח נפש, זה לא שום דבר, מותר לו לקחת את זה. אומר החפץ חיים, זאת השאלה בדיוק. ובית אומר החפץ חיים, היה פה שיעור שלם, ראינו מחלוקת רשב"א, יש את הרשב"א, אני לא יכול להכריע בין הרשב"א והר"ן, כמו שהמגן אברהם לא יכול להכריע, אבל אני יכול לומר סוף סוף יש רשב"א, ואני מוסיף שלמדנו עם זה תוספות שזה איסור דרבנן להרבות בשיעור, והכל זה בפעולה אחת. אז אמר החפץ חיים, תראו איך מכריע, משנה ברורה, הרי בימינו אין רשות ערבים דאורייתא, כמעט אלא רק זה קרמלית. לומדים השנה הלכות עירובין בעמוד היומי, רוב המדינה זה ודאי דרבנן. אז כיוון שזה רק דרבנן, והרי כל העולם סומך לכן על עירוב צורת הפתח, אז כיוון שזה רק דרבנן, אני יכול לסמוך על הרשב"א בצירוף הגמרא הזו שהבאתי לך את מספר 5-3, את הגמרא ביומא שבענייני פיקוח נפש עם הדגים. אז אני יכול לסמוך על הרשב"א, למרות שהר"ן אמר שזה איסור תורה ואי אפשר להכריע ביניהם. אבל בכל זאת יש כאן, במילים אחרות, אם אנחנו באים לשאלה של בית חולים, באים לשאלה של הבית חולים הזה של ריבוי בשיעורים, כן? אז באמת זה השאלה אם לקחת בגוף אחד יותר כמות, זה מחלוקת אחרונים, ארוך השולחן סבר איסור דאורייתא והרב פרנק כן בדבר, בנר הוא עשר מטעם מסוים שלא אין זמן להסביר, האמת זה איסור תורה. והרב עובדיה כשהוא נשאל על אוף קטן ואוף גדל ביבי העומר, אז הרב עובדיה אמר שמי שרוצה לסמוך, התקתי את לשונו בערך, הוא כתב מי שרוצה לסמוך בצורך יש על מה לסמוך. אז מילא חייל שרוצה לקחת, וכך פסקו בזמן מלחמת עופרת יצוקה שהיה חוברת של שאלות שהתפרסמה, חייל שמתלבט הוא יכול לקחת אם יש לו צורך, יש על מה לסמוך, כי מה סוף סוף במקומות שהוא הולך זה דרבנן, זה קרמלית לרוב. אז אם יש לו צורך אפילו קצת הוא יכול לקחת גם דברים אחרים, לא בטוח שאתה מצחה להחמיר, בפרט אם אולי זה ייתן לו ערנות, אז הוא יכול לשים בפאוץ' באפות, הוא לוקח רימונים ומחסניות ויכול לשים גם סידור במקום הצורך, סתם ככה שלא יעשה את זה בשבת רגילה, אולי כן אולי לא, אבל זאת הכל פנים ההלכה. אם נסכם את הכללים הלכתיים נאמר כך, אין ויכוח, יש ויכוח בין הרשב"א והר"ן, אני מסכם אותם אחד לסיכום, יש ויכוח בין הרשב"א והר"ן האם להרבות זה איסור תורה או דרבנן. אין ויכוח בין האחרונים, תקשיבו טוב, אין ויכוח בין האחרונים שלמרות השאלה של הרב שלמה, אין ויכוח בין האחרונים שלדעת הר"ן והסוברים שזה איסור תורה לרבות בשלוש תאנים, בפעולה אחת שיש בה שלוש ניתוקים, שיש בה שלוש דברים כאלה, זה אסור למאן דאמר דאורייתא. הוויכוח של האחרונים הוא בגוף אחד, מחם אחד, נר אחד, לכן לפי זה אפשר להפחיד להסתכל, ולא, זה לא נדבר כבר בשמירת שבת כיחתה כאן בעשר, למשל סמך זין, שתי נורות חשמל, אחת קטנה ואחת גדולה, והוא צריך להדליק אחת מהן משום פיקוח נפש, מותר להדליק את הקטנה אם הוא די להורה, שכן בהדלקת הנורה הגדולה הוא מעביר חוט מתכת, מי חושב על זה? צריך לחולה, אני התלבטתי בזה פעם בבית חולים גם כן, אם מותר ליהנות, שם הייתה השאלה, כי הדליקו, אם מותר ליהנות, הייתי בשבת בבית חולים תקוע, אם מותר ליהנות, כי באמת אם אפשר להדליק 30 ואט זה מספיק, והדליקו 100 ואט זה להרבות בשיעור בפעולה אחת, זה כמו לשים מיחם גדול בפעולה אחת, זה כמו אוף גדול. הרובדי אמר, מקום צור אפשר, העירות משה אמר אפשר לקחת 20 סיגריות במקום 10 סיגריות, כי ביום טוב איסור, למה? כי ביום טוב לרבות זה איסור דרבנן, אבל בשבת לרבות זה איסור דאורייתא לפי הר"ן, אז זה לא כזה פשוט. ובכל זאת אמרנו בצירופים, בחייל רשות רבים דרבנן, יש רשב"א בפעולה אחת, רק בפעולה אחת, בפעולה אחת בגוף אחד, אולי אני אסביר כמעט שהרב גדי אמר, בפעולה אחת בשלוש גופים, זה מחלוקת אחרונים, הבן איש חי מול הרב פרנק, בפעולה אחת בגוף אחד, זה מחלוקת ראשונים, בפעולה אחת בשלוש גופים, שלוש גופים זה גם מחלוקת, זה גם, זה לכול אלמה בשלוש גופים, סליחה, בשלוש גופים לכול אלמה, למד אמר דאורייתא, זה אסור מדאורייתא, רק הוויכוח שלפי הרשב"א זה דרבנן. אבל בגוף אחד, מה שהרב גדי עכשיו מזכיר, בגוף אחד, דהיינו, שהוא שם בתוך האפוד, הוא שם את זה בבת אחת, באפוד אחד, אז זה רק שאלה של דרבנן. לבטח חפץ חיים זה, האם הוא צריך לו, אם אפשר לקחת בשני ידיים, בשני ידיים. אבל זה כבר לא, זה כבר, אם עדיין זה נקרא גוף אחד או זה...
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.